שמור וזכור, עם הגאון הגדול הרב דוד יוסף, חבר מועצת חכמי התורה וראש מוסדות יחווה דעת.
בוקר טוב לכל מאזיני רדיו קול חי. קודם כל, כבוד גדול וזכות גדולה היא לי למלות את מקומו של אחי הגדול, הגאון הגדול, רבי אברהם יוסף שליטה, שהוא מגדולי מזכי הרבים בדורנו, תלמיד חכם מופלג, מורה הוראות, שיש זכות לרדיו קול חי, שהוא משדר אצלם את השיעורים שלו בקביעות. היום אני רוצה לדבר קודם כל כמובן לעילוי נשמתו של אבי מורי, עטרת ראשי, עטרת תפארת ישראל, מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיום זה יום השנה שלו. הדברים הללו יהיו לעילוי נשמתו, בעזרת השם, שתהיה נשמתו צורה בצרור החיים. אני אפתח קודם בדברי הלכה, ולאחר מכן אני רוצה לומר דברי אגדה, וגם דברי הספד על אבי מורי, זכר צדיק וקדוש לברכה. בשבוע הבא יחול יום זין בחשוון. ביום הזה אנחנו מתחילים לשאול טל ומטר בארץ ישראל. הספרדים בזה שהם מתחילים לומר ברך עלינו, והאשכנזים בזה שהם בתוך ברך עלינו משנים ומוסיפים ותן טל ומטר לברכה. אנחנו צריכים לדעת שיש הבדל גדול בין משיב הרוח ומוריד הגשם לבין ותן טל ומטר לברכה שבברכת השנים. משיב הרוח ומוריד הגשם אנחנו מתחילים כבר ביום שמחת תורה, ואילו ותן טל ומטר לברכה אנחנו אומרים רק ביום זין בחשוון. הסיבה היא שלושת הברכות הראשונות של תפילת 18 הן ברכות שבח לקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים לעולם יזכיר אדם שפחו של מקום תחילה ואחר כך יתפלל. זאת אומרת, כשבאים לפני המלך, קודם כל צריך הרבה דרך ארץ וצריך להגיד לו דברי שבח. ולכן אנחנו מסדירים שבחו של מקום תחילה. כל שלושת הברכות זה לא בקשות שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אלא רק משבחים את הקדוש ברוך הוא עד סוף ברכת אתה קדוש. לאחר מכן מתחילות הברכות שהן בקשות שלנו מהקדוש ברוך הוא. זה מתחיל באתה חונן לאדם דעת עד ברכת שמע קולנו, ברוך אתה השם שומע תפילה. ובכן, כשאנחנו אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם, אנחנו לא מתכוונים שירד גשם מיד, אנחנו לא מבקשים את הגשם, אלא שמכיוון שכבר הגיעה עונת הגשמים, למעשה עונת הגשמים הגיעה כבר קודם לכן, כבר מתחילת חג הסוכות. אלא מה? שחז"ל קבעו שאנחנו אפילו לא משבחים את הקדוש ברוך הוא על הגשם בחג הסוכות, מכיוון שהגשם בחג הסוכות הוא סימן כללה. חז"ל אומרים משל לאדון שאמר לעבד שלו שימזוג לו כוס. בא אליו העבד עם הכוס, לקח את זה האדון ושפך את זה על פניו, כי רוצה לומר לו אני לא צריך לא אותך ולא את שימושך. וכך אם הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו לשבת בסוכה ולאחר מכן הוא שופך עלינו מים, יורד גשם שאנחנו לא יכולים לשבת בסוכה, זה סימן כללה, כך אומרים חז"ל. אבל מיד ביום שמיני עצרת בתפילת מוסף אנחנו מתחילים להזכיר ולשבח את הקדוש ברוך הוא שהוא משיב הרוח ומוריד הגשם. אבל אנחנו עדיין לא מבקשים. למה אנחנו עדיין לא מבקשים? מכיוון שבזמן שהיה בית המקדש קיים, היו כל עם ישראל עולים לרגל. בימים ההם לא היו מכוניות, לא היו מטוסים. היישוב היהודי הרחוק ביותר היה בסוריה. גם סוריה זה, לגבי הרבה הרבה מההלכות, זה ממש נקרא ארץ ישראל. ובכן, הם היו צריכים לבוא על חמורים, ללכת ברגל, וזה היה לוקח הרבה זמן לחזור. ועד זין בחשבן, אנשים לא היו מספיקים לחזור לביתם. ולכן, בגלל עולי רגלים שמקיימים מצווה מן התורה, חכמים החליטו לדחות את בקשת הגשם עד ליום זין בחשבן. בזמננו, בטלה מצוות עלייה לרגל מן התורה. ודעת כמה ראשונים שבאמת צריך להתחיל להגיד ברך עלינו מיד במוצאי שמחת תורה. אבל הר"ן כותב, הוא מדייק מדברי הריף והרמב״ם, שגם בזמן הזה זה לא משתנה. גם בזמן הזה לא מתחילים לשאול תל ומטר עד זין בחשבן. והר"ן מסביר שעם ישראל נהגו לעלות לרגל לירושלים עיר הקודש, אל הכותל המערבי, גם בזמן הזה, גם כשחרב בית המקדש. חז"ל אומרים במדרש, בשיר השירים, עם ישראל נמשלו ליונה. למה נמשלה כנסת ישראל ליונה? אומרים חז"ל, היונה, אם הולכים ומחריבים לה את הקן שלה, יש לה הרבה צער, הרבה עצב, ואפילו אחרי שהקן כבר לא קיים, היא חוזרת עוד הפעם ועוד הפעם אל הקן מתוך כאב. כך עם ישראל מתרפקים ומשתוקקים לבניין בית המקדש, ואף על פי שמצוות עלייה לרגל לא קיימת מן התורה, במשך כל הדורות היו משתדלים יהודים לעלות ולהתפלל ליד הכותל המערבי, המקום הקדוש ביותר שיש לנו כיום, שאנחנו יכולים להגיע אליו, לעמוד ולהתפלל שיבנה בית המקדש. בכל אופן, לדעת הר"ן, התקנה של אמירת בקשת טל ומטר בברכת השנים, שמתחילה רק בזין בחשבן, קיימת גם בזמננו. גם השולחן ערוך פוסק כך הלכה למעשה, שגם בזמן הזה מתחילים בזין בחשבן לשאול טל ומטר. אבל אם קרה מקרה שאדם טעה ולפני זין בחשבן הוא שאל טל ומטר, למשל ניקח דוגמה בעל תשובה חדש, הוא חזר בתשובה בפסח והוא ראה שמפסיקים לשאול טל ומטר בערב פסח, ומיד בחול המועד כבר אנחנו אומרים ברכנו ותן ברכה, אנחנו לא מבקשים יותר גשם, והוא חשב שזה אותו דבר. בשמחת תורה מתחילים להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם, והוא חשב שמיד לאחר מכן צריך לשאול טל ומטר. יש בזה מחלוקת הפוסקים, אבל דעתו של אבי מורי זכר צדיק וקדוש לברכה שלא חוזר, מכיוון שישנם כמה ראשונים שסוברים שכך צריך לעשות לכתחילה, אז אמנם להלכה אנחנו נוקטים כדעת השולחן ערוך שלא לשאול רק מזין בחשבן, אבל אנחנו לכל הפחות לעניין דיעבד אנחנו אומרים שלא חוזר. כיוצא בזה אנחנו מצאנו לגבי תושבי חוץ לארץ, שהם מתחילים לשאול טל ומטר ב-60 לתקופה. הדבר הזה תלוי בעונת הגשמים, במזג האוויר שזה עונת הגשמים, וזה ה-60 לתקופה יוצא בכל שנה ב-4 לדצמבר, זה כי הלוח הכללי הנוצרי הוא הולך לפי השמש, הוא הולך לפי זמני השנה. לכן יום ה-60 לתקופת תשרי תמיד זה יוצא ב-4 לדצמבר, אלא אם כן בפברואר היו 29 ימים, אז ה-60 לתקופה יהיה ב-5 לדצמבר, נדחה ביום אחד. יש לזה הסבר מפורט, אין כאן את הזמן להסביר את הנושא הזה. בכל אופן, כותבים הפוסקים שאם אדם בחוץ לארץ טעה ושאל טל ומטר לפני 60 לתקופה, גם כן כותבים כמה פוסקים שלא חוזר, וכיוון שיש פוסקים שסוברים שמה שהגמרא אומרת על חוץ לארץ, ששואלים ב-60 לתקופה, שזה רק על בבל, לא על שאר מקומות בעולם. אז אמנם להלכה אנחנו נוקטים, כמו שפסק בשולחן ערוך, שבכל חוץ לארץ אנחנו מתחילים ביום ה-60 לתקופה, אבל מי שטעה ושאל קודם לכן בחוץ לארץ, בדיעבד אינו חוזר. שואלים הרבה אנשים, היום זה דבר מאוד נפוץ שאנשים נוסעים לחוץ לארץ, מה שלא היה מקובל כל כך פעם. לכן בספרי הפוסקים יש אמנם דיונים על זה, אבל לא הרבה. מי שנוסע לחוץ לארץ, למשל, לפני זין בחשוון, איך הוא ינהג בחוץ לארץ כשמגיע זין בחשוון? עכשיו, כמובן, אם האדם יצא מהארץ, הוא היה נאלץ לעקור דירתו לגמרי, הוא ירד מהארץ, אז ברגע שהוא מגיע לחוץ לארץ, אז הוא פשוט תושב חוץ לארץ. אין לו שום אפשרות להמשיך לשאול תל ומטר בזין בחשוון, אלא הוא צריך לנהוג כמו שהם נוהגים. אבל כשאדם נוסע נסיעה זמנית, הוא נוסע לשבוע, לשבועיים או לחודש, והוא חוזר. יש בזה דעות בפוסקים. להלכה כך. אם האדם נסע לפני זין בחשוון, זאת אומרת שביום זין בחשוון הוא כבר נמצא בחוץ לארץ, בליל זין בחשוון הוא כבר לא נמצא בארץ ישראל, כאן הנכון ביותר שישאל בברכת שמע קולנו, יאמר ברכנו, או האשכנזים ותן ברכה, זאת אומרת לא ישאל תל ומטר בברכת השנים, אלא בשמע קולנו. לפני כי אתה שומע תפילת כל פה, שיאמר, ותן תל ומטר לברכה על פני ארץ ישראל. על פני ארץ ישראל. כי זה הבקשה הזאת היא מיוחדת על ארץ ישראל. ואחר כך ימשיך, כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה השם שומע תפילה. בדיעבד, אם הוא לא אמר, לא חוזר. אבל לכתחילה זה היה נכון ביותר לעשות כך. אני זוכר, לפני יותר מ-25 שנה, אבי מורי נסע אחרי סוכות, ממש לפני זין בחשוון, הוא נסע לארצות הברית, ואחר כך לפנמה. ונלווה אליו אז, נסע ביחד איתו, הגאון הגדול רבי בן ציון אבא שאול, זכר צדיק וקדוש לברכה. הם היו ביחד ממש כמה ימים בארצות הברית ואחר כך בפנמה. וכשהגיע זין בחשוון, ניגשתי אליהם ושאלתי אותם מה עושים לגבי תל ומטר. אבא שלי מיד אמר לי שצריך, כיוון שיש בזה מחלוקת, הנכון ביותר זה לשאול בברכת שמע קולנו, להגיד ותן תל ומטר בשמע קולנו. ואז הגאון הרב בן ציון אבא שאול הוסיף לי מיד, אל תאמר סתם ותן תל ומטר לברכה על כל פני האדמה, אלא תאמר ותן תל ומטר לברכה על פני ארץ ישראל. אבא שלי שמע את הדברים ונענע בראשו ואמר שזה נכון. ובאמת יש כמה פוסקים שכותבים כך, לומר ותן תל ומטר לברכה על פני ארץ ישראל. עכשיו כל זה, כפי שאמרתי, במקרה שאדם יצא מארץ ישראל לחוץ לארץ, לפני זין בחשוון. אבל אם אדם יצא אחרי זין בחשוון, זאת אומרת שהוא כבר התחיל בארץ ישראל לומר, ברך עלינו ותן תל ומטר לברכה, במקרה כזה צריך להמשיך גם בחוץ לארץ, כשהוא נמצא שם, כיוון שהוא עתיד לחזור לארץ ישראל. הוא יצא באופן זמני. אז הוא צריך להמשיך לומר ברך עלינו ותן תל ומטר לברכה כשהוא בחוץ לארץ. במקרה של להפך, תושב חוץ לארץ שמגיע לארץ ישראל אחרי זין בחשוון, יש בזה גם כן דעות בפוסקים. במיוחד הפוסקים של הדור האחרון דנים בנושא הזה. למסקנת הדברים, לדעתו של אבי מורי, כשהם מגיעים לארץ ישראל, הם צריכים מיד לנהוג כמנהג ארץ ישראל, לומר ברך עלינו ותן תל ומטר לברכה. אבל מיד כשהם עוזבים את ארץ ישראל וחוזרים לחוץ לארץ, הם צריכים להפסיק. אני כתבתי כך בספרי הלכה ברורה חלק וב, ואבי מורי הסכים שכך הלכה למעשה. מיד כשהם יוצאים, אפילו שהם כבר במטוס, ברגע שהמטוס יצא מארץ ישראל, אז הם מפסיקים לשאול תעלומתה, כי למעשה הם תושבי חוץ לארץ. אני זוכר לפני 6 שנים, כשאבי מורי הלך לעולמו, הוא נפטר ביום ג' בחשוון, והגיעו הרבה יהודים מחול לנחם אבלים. וחלק מהם הגיעו לקראת סוף השבעה, והם היו בארץ בזין בחשוון. אז אני זכרתי את הפסק הזה, ולכל אחד תושב חוץ לארץ שבא לנחם, אמרתי לו, תיזהר ותשים לב שאתה צריך לומר, ברך עלינו ותן טל ומטר לברכה, כשאתה בארץ ישראל. זה מנהג המקום, אתה צריך לנהוג כמנהג ארץ ישראל וכמו הצורך של ארץ ישראל. וכשאתה יוצא מארץ ישראל, אתה מפסיק לשאול טל ומטר. כך הלכה למעשה. יש פרטי דינים הרבה בעניין מי ששכח לשאול טל ומטר. לגבי משיב הרוח מועיד הגשם, כפי מה שאמרתי בתחילת הדברים, שזה רק דברי שבח וריצוי לפני הקדוש ברוך הוא. זה רק שאנחנו משבחים אותו שהוא משיב הרוח מוריד הגשם. אם הוא לא חתם את הברכה, אז הוא צריך לחזור לאתה גיבור, והוא אומר משיב הרוח מוריד הגשם. אבל אם הוא סיים וחתם מחיי המתים, לא מחזירים אותו, מכיוון שאנחנו נוהגים לומר מוריד הטל. יש כמה עדות אצל האשכנזים שלא נוהגים לומר בקיץ מוריד הטל. מחלקל חיים בחסד, מיד אומרים אתה רב להושיע, מחלקל חיים בחסד, בלי מוריד הטל. אלה שנוהגים כך, אז באמת אם אדם לא יאמר משיב הרוח מוריד הגשם, צריך לחזור. אבל רוב האנשים שנוהגים היום לומר מוריד הטל בימות הקיץ, ממילא הלשון שלהם רגילה לומר מוריד הטל, ואז באופן אוטומטי, אם הוא לא אמר משיב רוח מוריד הגשם, אז הוא אמר מוריד הטל. לכן במקרה כזה לא צריך לחזור. אם הוא הגיע לחתימת הברכה ואמר ברוך אתה השם, ברגע שהוא הזכיר שם השם, הוא ימשיך מחיי המתים, אתה קדוש, הוא לא רשאי להגיד ברוך אתה השם למדני חוקיך ולחזור לאתה גיבור. וגם הוא לא רשאי לומר משיב הרוח מוריד הגשם לפני שהוא מתחיל את הקדוש. ברגע שהוא הזכיר שם השם, ברוך אתה השם, הוא הפסיד את משיב הרוח מוריד הגשם, ואנחנו יכולים להסתפק בזה שהוא הזכיר מוריד הטל. לא כן הדבר אחרי זין בחשוון לגבי ברכת השנים ואמירת ברך עלינו ותן טל ומטר. כאן זה חמור הרבה יותר. כאן, אם אדם לא שאל, הוא החסיר. כאן זה בקשה מפורשת שהעולם צריך לגשם. זה חשוב מאוד מאוד הגשם לעולם. הראשונים כותבים שבמיוחד בארץ ישראל אנחנו מקדימים לזין בחשוון, מכיוון שבארץ ישראל מצוי עצירת גשמים. כבר אז, בזמנם, היה מצוי עצירת גשמים בארץ ישראל. הגשמים מועטים כאן. ולכן אנחנו מתחננים ומתפללים, הגשם הוא חיים לעולם, העולם צריך את הגשם. אם אין גשם, יכול לבוא רעב חס ושלום לעולם. ובכן, אז מי שלא שאל טל ומטר, צריך לחזור. אבל יש בזה כמה פרטי דינים, ואני אומר את זה בקצרה. אם הוא אמר את ברכת השנים, בלי לבקש טל ומטר, אמר ברכנו, או למנהג האשכנזים, הוא אמר ותן ברכה, הוא לא הזכיר טל ומטר, והוא הגיע לחתימת הברכה והוא אמר ברוך אתה השם, יגיד למדני חוקיך, ויחזור לתחילת ברכת השנים, ברך עלינו. אם הוא אמר כבר מברך השנים, עדיין, אם הוא עדיין לא התחיל תקע בשופר גדול, יאמר שם ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה. ואחר כך ימשיך תקע בשופר גדול, וכדאי שגם בשמע קולנו, לפני כי אתה שומע תפילת כל פה, יחזור על המילים הללו, ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה. כל זה, כפי שאמרתי, כשהוא עדיין היה קשור לברכת השנים. גם אם הוא חתם מברך השנים, אם הוא עוד לא התחיל בברכה שלאחריה, הוא יכול להשלים שם. רק את המשפט הזה, כמו שאמרתי, ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה. אבל אם הוא התחיל תקע בשופר גדול, אמר אפילו מילה אחת, תקע, כאן הוא צריך להמשיך. הוא לא יכול לחזור, לא חוזר. חכמים נתנו לו תקנה לשאול בברכת שמע קולנו. ואז לפני כי אתה שומע תפילת כל פה, הוא אומר ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה, וממשיך כי אתה שומע תפילת כל פה. אם הוא שכח גם שם, הוא אמר ברוך אתה השם, יאמר למדני חוקיך ויחזור לשמע קולנו. אם הוא כבר חתם שומע תפילה, יאמר שם ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה. אבל אם הוא כבר התחיל רצה, אמר אפילו מילה אחת, רצה, או שהוא נזכר באחת הברכות שלאחר מכן, או אפילו באלוקי נצור, במקרה כזה הוא צריך לחזור לברכת ברך עלינו. ואם הוא סיים את כל התפילה, ורק לאחר מכן הוא אמר את יהיו לרצון שאחרי אלוקי נצור, ואז הוא נזכר, חייב לחזור לראש התפילה. אני רוצה לומר עכשיו כמה דברים לזכרו של אבי מורי עטרת ראשי. היום זה יום השנה שלו, ואני רוצה לומר דברים שישמשו תועלת לציבור. אנחנו נקרא השבת פרשת נוח. חז"ל אומרים, כשנוח יצא מהטבע, הוא ראה שהעולם חרב, נשבר ליבו, הוא התחיל לבכות, והוא אמר, ריבונו של עולם, למה החרבת את עולמך? ריבונו של עולם, הוא ראה שממה, ראה חורבן נורא, כאב לו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רעיה שתיה. זאת אומרת, רועה שותה. הקדוש ברוך הוא קורא לו שותה, שותה בטט. עכשיו אתה נזכר לבכות? אילו היית בוכה לפני המבול, לא הייתי מביא מבול לעולם. כך אומרים חז"ל. זאת אומרת שאנחנו רואים שחז"ל מאשימים את נוח שהוא יכול היה למנוע את המבול. יותר מזה, בהפטרת השבוע אנחנו נקרא רוני הכרה. קוראים את ההפטרה הזאת כי המבול נזכר בה. כי מי נוח זאת לי. מי נוח. לא כתוב מבול. מי נוח. מה זה מי נוח? לפי דברי חז"ל זה נקרא על שמו של נוח. מים שנוח הביא לעולם. נוח זוכה לכבוד המפוקפק לקרוא את המבול על שמו. זה כבוד מאוד מפוקפק. למה הדבר דומה? נתאר לעצמנו שיחליטו לקרוא איזה אצטדיון כדורגל במקום על שם טדי קולק, על שם רב גדול מישראל. זה הרי ביזיון נורא. לקרוא אצטדיון על שמו? ופה המבול נקרא על שמו של נוח. ובאמת צריך להבין, הרי נוח היה איש צדיק תמים, היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נוח, והקדוש ברוך הוא אומר לו, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, והוא זכה להינצל, הקדוש ברוך הוא עושה לו נס עצום, והוא ניצל מהמבול. איך אפשר להאשים דווקא את מי שניצל מהמבול, בזה שהוא כאילו גרם להביא את המבול לעולם? מה נאמר, שנוח התרשל לקרב את בני דורו? גם לא. כתוב בפסוק, והיו ימיו 120 שנה, חז"ל אומרים שנוח בנה את התיבה 120 שנה, והוא היה מנסה להחזיר את כולם בתשובה. הוא היה אומר לכולם שהקדוש ברוך הוא עתיד להביא מבול לעולם, והם ימותו כולם במבול, והיה מזהיר אותם לחזור בתשובה, והם לא שמעו לו. אז איך אפשר להאשים את נוח במבול? אבל באמת בואו ונתבונן. בדור שלנו ישנה תנועת תשובה ענקית. ישנם רבנים מפורסמים שמקדישים את החיים שלהם להחזיר בתשובה. הגאון הרב ראובן אלבז, הרב אורי זוהר, וכל מיני תנועות, ערכים, כולם עובדים להחזיר בתשובה. וברוך השם, מאות אלפים מאות אלפים חזרו בתשובה. אם ניגש לכל רב מחזיר בתשובה, רב גדול, נשאל אותו כמה אנשים החזרת בתשובה, הוא לא יכול לומר כמה, כי זה אלפים ורבבות. ממש כחול אשר על שפת הים, אנשים מתקרבים, ברוך השם. עכשיו, נוח היה ראש תנועת התשובה בתקופתו. הוא היה המחזיר בתשובה הגדול ביותר שהיה בתקופתו. נו, אז הוא עובד במשך 120 שנה. הלוואי שהמחזירים בתשובה בימינו יחיו, כל אחד יחזירו בתשובה אנשים במשך 120 שנה. אבל נוח, 120 שנה שהוא עובד ועובד ועובד, כמה אנשים הוא יחזיר בתשובה? אפס, זירו, נדה, כלום. אפילו איש אחד לא חזר בתשובה. צריך להקים ועדת חקירה על הכישלון הנורא הזה של נוח. איך ייתכן? 120 שנה הוא לא מצליח להחזיר אפילו אחד בתשובה? אבל מה באמת הסיבה? פעם אחת שמעתי מאבי מורי דבר גדול מאוד. הוא אמר לי, אני כל פעם שהייתי נוסע לחוץ לארץ, הוא היה לוקח אותי ביד והיה אומר לי, מלווה אותי לדלת, והוא אומר לי, כשאתה מברך את האנשים, אני נותן לך את הכוח שלי, כשאני לא נמצא לידך, שהברכה תועיל. וכמה פעמים הוא היה אומר לי, תדע לך, אתה רוצה שהברכה שלך תתקיים? הוא אמר, אני זכיתי, כשאני מברך, הברכות שלי מתקיימות. אתה יודע למה? כי אני עושה, אני מקיים לברך את עמו ישראל באהבה. כי יהודי בא אליי עם צרה, אני נכנס לתוך הצער שלו, כואב לי עליו. אני מנסה, משתדל אפילו להוריד דמעות על צער של יהודי, ואני מתפלל עליו מכל הלב. ואז התפילה מתקבלת. וגם אתה, כך אמר לי אבי מורי, גם אתה וגם כל אחד מישראל, שיתפלל מקירות ליבו, כמו שכתוב אצל חזקיהו המלך, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, אומרים חז"ל, שיתפלל מקירות ליבו. אדם זועק, אדם מתפלל מתוך כאב, אז התפילה שלו מתקבלת. כל הרבנים המחזירים בתשובה בימינו, כל מי שיכיר אותם, כל יהודי כזה, יש לו לב רחום וחנון, הוא מלאך טוב. כשהוא בא לדבר עם האנשים על חזרה בתשובה, הוא מדבר איתם בלב כואב, מתוך רצון באמת לקרב. הוא רוצה שהם יתקרבו. כואב לו, הם אחים שלנו, כל ישראל ערבים זה בזה. מתוך כאב מדברים עליהם וזה משפיע. בתחילת תנועת התשובה שקמה לפני בערך 40 שנה, אני זוכר שכמה גדולי ישראל היו מדברים עם הרבנים שמדברים על חזרה בתשובה. היו אומרים להם, אתם יכולים לדבר, לתת הרצאות, להוכיח שיש אלוקים, שתורה מן השמיים, הכל טוב ויפה, זה נפלא, זה חשוב. אבל אם אתם תדברו קר אל האנשים, אז אולי הם יתלהבו יום, יומיים, אבל אחר כך הם לא יחזרו בתשובה. הם יחזרו לסורם. כשאתם תבואו ותדברו איתם בלב אוהב, שיראו שאיכפת לכם מהם, שאתם מדברים איתם באהבה וחיבה, לברך את עמו ישראל באהבה, אתם תצליחו בחזרה בתשובה. לנוח הייתה שיטה אחרת. נתאר לעצמנו שיבוא איזה רב מחזיר בתשובה היום, וייכנס לבית כנסת, יביאו אנשים לא דתיים, והוא יגיד להם, אתם יודעים? תיזהרו לכם, או שתשמרו תורה המצוות, או שכולכם תשרפו בגיהינום. רשעים, ארורים, אתם תלכו לגיהינום. אנשים יבעטו בו ויצאו מיד. כך לא מחזירים בתשובה. אני זוכר שהיה באמת רב אחד, מגדולי המחזירים בתשובה, שהוא בעצמו היה בעל תשובה, ובתחילת דרכו הוא היה מדבר בצורה מאוד תקיפה. ופעם אבי מורי שמע אותו ואמר לו, תראה, אתה אומר, אפילו אם אתה אומר דברים נכונים, אתה מדבר אל הציבור, אתה מפחיד אותם. זה לא דרך. לא מדברים על גיהינום ולא מדברים על עונש ולא מאיימים. תדבר בנחת, תדבר באהבה, תשבח, תתאר מה זה נקרא חזרה בתשובה, מה זה יהדות, מה זה לשמור תורה ומצוות, איזה עונג יש לאדם, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הזה כשאתה שומר תורה ומצוות. לפי מה שאנחנו רואים בחז"ל, נוח, זו הייתה הטעות שלו. נוח פשוט היה מאיים על האנשים. אתם תמותו, יהיה מבול, הקדוש ברוך הוא עתיד להביא מבול, כולכם תטבעו, כולכם תמותו. היה מדבר עליהם בסגנון קר ובאיומים כאלו, לא בצורה יפה. ואז אנשים שומעים אותו, בועטים והולכים, מה להם ולא. לכן הדברים שלו לא השפיעו. אני נזכר היום, בדיוק לפני 6 שנים, ביום ההלוויה של אבי מורי. אנחנו היינו בישיבת פורת יוסף, שם יצא מסע הלוויה. לפי מנהג המקובלים בכל העולם, הבנים וכל הצאצאים לא הולכים אחרי המיטה. ולכן אנחנו נשארנו בישיבת פורת יוסף, והמתנו עד שיהיה אפשרות לצאת משם, כדי שנוכל לחזור הביתה. אבל זה לקח שעות, שאנחנו רואים במשך שעות, המונים המונים עוברים שם, לא היה אפשר לצאת משם. המונים המונים. ואני מסתכל על ההמונים, ואני רואה שהבגד שלהם קרוע, והם ממררים בבכי. אלפים, אלפים. ואז שאלתי את עצמי, האם כל האלפים הללו פגשו את אבא ממש ודיברו איתו והכירו אותו עד כדי כך שהם מסוגלים לקרוע קריאה ולפקוט, למרר בבכי? התשובה היא, יכול להיות שהם לא הכירו אותו. אישית יכול להיות שהם לא הכירו אותו. אבל אבא, הרי הוא מסר את נפשו כל ימיו על קירוב. הוא היה מופיע בכל מקום בארץ. אני זוכר את ההצהרות שלו בחודש אלול. הוא היה עומד ומדבר במתיקות כזאת לפני האנשים, ומדבר על הזכות של אדם לקיים מצוות. אדם עושה מצווה, קונה לו פרקליט אחד. הוא היה מסביר שהמצווה זה כמו עורך דין, מלאך שנהיה עורך דין של האדם בשמיים. והיה מצחיק את האנשים ומדבר שעה ארוכה, כמה טוב לשמור תורה ומצוות. הוא היה מדבר לפני אלפים שחלקם הגדול היו אנשים לא דתיים, שהיו באים כדי לקבל ברכה מאבא. כשהוא היה מסיים את הדברים שלו, הוא היה מבקש בעדינות מכולם לחסות את הראש, והוא היה אומר שמה ישראל, בכל הנעים שהיה לו, היה אומר שמה ישראל, השם הוא האלוקים, השם מלך. וכולם היו ביחד זועקים ביחד איתו את הפסוקים. הייתה לו אהבה אל כולם. אני זוכר שפעם אחת הייתי הרי חברותה שלו במשך 15 שנה. ולפעמים בגלל שהוא היה יוצא להצהרות, אז הלימוד שלנו במקום להתחיל ב-9-10 בלילה, היה מתחיל ב-12-1 בלילה. הוא לא ויתר על לימוד תורה בלילה. והוא אמר לי, אתה חושב שיש לי הנאה ללכת ולספר בדיחות ולהצחיק את האנשים? אני, ההנאה האמיתית שלי זה גופי תורה, לשבת וללמוד ולכתוב ולעיין, לכתוב פסקים. אז אמרתי לו, אם כך אבא, מי מכריח אותך לחטט את רגליך גם לעת זקנה בכל הארץ ולתת דרשות ושיעורים? אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת? אני צריך לעשות מה שאני נהנה לעשות, מה שאני אוהב לעשות. אני צריך לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה. והקדוש ברוך הוא רוצה שאני אקרב, שאני אעמוד לפני האנשים ואדבר אליהם, לברך את עמו ישראל באהבה. אני אברך אותם באהבה, ועל ידי האהבה אני אוכל לקרב אותם. אני רוצה לסיום לספר סיפור נורא ששמעתי פעם, וסיפרתי את הסיפור הזה לאבא. ואבא שמע את הסיפור, וירדו לו הרבה דמעות מהעיניים כשהוא שמע את הסיפור הזה. בישיבת רדין של החפץ חיים, בתקופה ההיא עוד לא היה טלוויזיה, לא היה את כל הקלקולים הללו, אבל מצד שני הייתה תנועת השכלה, הייתה אפיקורסות, והיו ספרים של אפיקורסות. והנה היה בחור אחד בישיבת רדין של החפץ חיים, שנתפס להשכלה. הוא היה בחדר שלו, בחדר השינה, היה מחזיק ספרים טמאים, הוא היה קורא וקורא, ולאט לאט הוא התחיל להידרדר ביראת שמיים, עד שהוא החליט לעזוב את הדת. הוא היה מדבר עם החברים שלו, החברים כל כך היו כואבים וכועסים על ההתנהגות שלו, שהפסיקו לדבר איתו. ואז יום אחד הוא החליט שזהו, הוא עוזב את הישיבה. הוא עזב את הישיבה, הוא הלך הביתה, הוא היה בן יחיד, אין לו אחים ואין לו אחיות. ההורים שלו נשבר ליבם, התחילו לבכות ולהתחנן לפניו. בבקשה, תחזור לישיבה, אתה כל מה שיש לנו, מי יגיד אחרינו קדיש? הוא אהב את ההורים שלו, ואז הוא נכנע והסכים לחזור לישיבה. הוא חשב בליבו, אני אחזור באופן זמני, ואחר כך אני אעזוב את הישיבה בלי להודיע להורים שלי, כדי לא לצער אותם. ואז כשהוא מגיע לתחנת הרכבת, אבא שלו עמד ולחץ לו את היד ואמר לו, בני, אני רוצה שתשבע לי שלא תעזוב את הישיבה. והוא אמר לו, בסדר אבא. הוא עלה לרכבת ואז הוא התחרט, הוא אמר, אוי, מה עשיתי? הרי אני לא רוצה להיות בישיבה, הרי אני רוצה לעזוב את הישיבה. אבל שם נשבעתי לאבא שלי, מה אני אעשה? ואז עלה בדעתו רעיון. הוא לא יעזוב את הישיבה, אבל יזרקו אותו מהישיבה, יגרשו אותו. מה הוא עשה? ביום שבת קודש, באמצע קריאת התורה, הוא נכנס לתוך בית המדרש, והדליק סיגריה לעיני כולם. הדליק סיגריה. כולם הסתכלו עליו באיזה כאב, בהלם ממש. איך אפשר דבר כזה, גם לכבוש את המלכה עימי בבית, בתוך בית הכנסת. ראש הישיבה אמר לו, צא מכאן מיד ואל תחזור לפה יותר. הוא שמח מאוד, הוא יצא. מוצאי שבת הוא חזר לארוז את חפציו, הוא לקח את המזוודה והוא בא לצאת, והבחורים מלווים אותו בכעס גדול, לך, לך מכאן, לך, רשע, לך מכאן. אבל למזלו, באותו רגע שהוא בא לצאת, החפץ חיים הגיע לישיבה. החפץ חיים מסתכל עליו, הבחור היה בחור מוכשר מאוד. שאל אותו החפץ חיים, לאן אתה הולך? אמר לו, גירשו אותי מהישיבה, אני עוזב את הישיבה. למה גירשו אותך? אז הוא אמר, כי עישנתי סיגריה בשבת בתוך בית הכנסת. החפץ חיים מסתכל עליו ואמר לו, טוב, אתה צריך לעזוב את הישיבה. אבל לפני שאתה עוזב, אני רוצה לדבר איתך לבד. בוא אליי לבית. הבחורים הסתכלו, הבחור עזב את המזוודה שלו והלך לביתו של החפץ חיים, והם חשבו לעצמם, מה כבר החפץ חיים יכול לעשות עם אפיקורוס כזה? הדלת נסגרה, וכעבור רבע שעה לפתע הדלת נפתחת, והבחור יוצא בריצה כשהוא ממרר בבכי. הוא בוכה ובוכה ובוכה. הוא הגיע לישיבה, הוא רץ למיטה שלו, נשכב על המיטה, ובכה ובכה במשך שעות. בבוקר החפץ חיים מגיע לישיבה, ניגש אל הבחור, מחליף איתו כמה מילים, ואז החפץ חיים ניגש אל ראש הישיבה, ואומר לו, הבחור הזה הוא בעל תשובה, בבקשה לקבל אותו לישיבה. ואז אותו בחור ישב ולמד בהתמדה גדולה כמה שנים, לאחר מכן הוא נכנס לביתו של החפץ חיים, נבחן אצלו, קיבל תעודת הוראה, חזר לישיבה ואמר לבחורים, שלום, אני עוזב את הישיבה, אני נוסע לאמריקה. אל תנסו לחפש אותי, כי אני מתכונן להחליף את שמי, את שם המשפחה שלי, אני לא רוצה שיזהו אותי מי שעשה את מה שעשה בזמנו. וכך הבחור הזה נעלם, עברו הרבה הרבה שנים, 50-60 שנה לאחר מכן, הייתה פעם אסיפה של כמה רבנים מגדולי הדור. ישבו במיאמי שם ודיברו בכל מיני נושאים, ואז אחד הרבנים, אחד מזקני הרבנים, שלמד בתקופה ההיא בישיבת רדין, עמד וסיפר לכל הרבנים את הסיפור הזה. והוא אמר שנשארה חידה, איך החפץ חיים ברבע שעה החזיר את הבחור בתשובה שלמה לגמרי. איך זה קרה? כשהוא גמר את הדברים, ניגש אליו בצד אחד מזקני ראשי הישיבות בארצות הברית, ואמר לו, אתה זוכר אותי? אתה מכיר אותי? אני הוא אותו בחור מישיבת רדין. מה? הבחור שחילל שבת הפך להיות מגדולי הדור? אנא, תספר לי איך החפץ חיים החזיר אותך בתשובה תוך רבע שעה. הוא אומר לו, אתה לא תאמין מה שהיה שם. פשוט מאוד מה שהיה. הדלת נסגרה, החפץ חיים עומד לידי. החפץ חיים, היו לו פנים קדושות וטהורות, עיניים שופעות קדושה, אהבה. הוא אומר, אני מסתכל על הפנים של החפץ חיים, ואני רואה כאב גדול על הפנים שלו, שהוא מתייסר כאילו בייסורים קשים. ואז אני רואה דמעה, דמעה מתגלגלת מעינו של החפץ חיים, והוא אומר מילה אחת, שבס, שבס. נבהלתי מאוד, החפץ חיים, ישיש בן 90, בוכה בגללי. התחלתי מיד לומר לו, לא, 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 הרב, בבקשה, הרב, רק אל תבכה, אל תבכה. ואז החפץ חיים מתפרץ בבכי קורע הלב, והוא בוכה ובוכה, ואומר מילה אחת, שבס. שבס, שבס, לא יכולתי לסבול את זה, התחלתי לבכות ביחד איתו, ואמרתי לו, הרב, אני מבקש סליחה, הרב, אני מתחנן, תסלח לי, הרב, אני נשבע לך, אני חוזר בתשובה. אבל החפץ חיים המשיך לבכות, ואז אחרי רבע שעה, לא יכולתי לסבול את זה יותר, ועזבתי את המקום בריצה. כאב של החפץ חיים החזיר יהודי בתשובה. הבה נראה כולנו, אהבת ישראל, כאב על כל יהודי שעדיין לא התקרב, ובאהבה, לברך את עמו ישראל באהבה, נברך כל אחד ואחד, נדבר אליהם באהבה, בכבוד, ובעזרת השם, יתקיים בנו, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם, עם ישראל כולו ישוב לצור מחצבתו בקרוב בביאת משיח צדקנו בניין בית המקדש, אמן כן יהי רצון.